התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורט סבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, רכז ליצור אשקלון מהליגה הלאומית, מוליכת הליגה יש לציין, גל גילינסקי, שגם נבחר לשחקן הישראלי המצטיין של הסיבוב הראשון בליגה השנייה. גל, מה העניינים?
הכל בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור, וכיף שאתה איתנו. ובאמת נתחיל דווקא מהסוף, מהזכייה בתואר האישי הישראלי המצטיין של הסיבוב הראשון בליגה הלאומית. ועוד לפני שניגע גם בהצלחה הקבוצתית, תספר קצת איך זה מרגיש לזכות בתואר כזה, ומה לדעתך היו המפתחות לפתיחת העונה המוצלחת מבחינה אישית?
קודם כל זה תמיד כיף לזכות בתארים. ברור שתארים קבוצתיים זה יותר כיף, אבל גם תואר אישי זה נחמד שאנשים רואים מה שאתה עושה. מהבחינה של מה עשיתי בשביל להגיע טוב לעונה הזאת, אני יכול להגיד שבקיץ זה אולי הקיץ שעבדתי בו הכי קשה שעבדתי בקריירה. באמת עבדתי על המון דברים, והגעתי לעונה הזאת, הרגשתי שאני מוכן. גם הקטע שהיה לי שנה קשה, שנה קודם, זה גרם לי לבוא הרבה יותר רעב לשנה הזאת. באמת הגעתי מאוד רעב, כמו שלא קרה לי אף פעם, גם לא שהייתי בליגת העל. ובנוסף לזה, יש לי קבוצה מדהימה, יש לי מאמנים מדהימים, שכבר אמרתי את זה, שאני נהנה מזה שהם מאמינים בי וסומכים עליי, וזה הרבה בגללם.
אז קודם כל, זה בהחלט כיף, והקדמת באמת שמות נהדרים שיש בליגה הלאומית מבחינת ישראלים העונה, בין אם זה איתן בוג, יונתן מור, גיא פלטין, ועוד ועוד שמות, ובהחלט כיף לראות ישראלים ברמה כזאת בליגה, ואתה בראשם. ועכשיו, לפני שנחזור לאשקלון ולעונה המוצלחת הזאת מבחינה אישית וקבוצתית, נחזור אחורה לתחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. תספר קצת על איך התחלת לשחק, מתי, ואולי בעיקר מתי הבנת שאתה רוצה להיות שחקן ושזאת בעצם תהיה הקריירה שלך.
אני גדלתי ביישוב בשם איתר, זה יישוב קטן ליד באר שבע, וביישוב הזה אבא שלי היה לו חוג כדורסל שהוא היה מאמן, וברגע שהגעתי לגיל 5 יכלתי להצטרף לחוג, ומהפעם הראשונה שהלכתי זה הייתה אהבה ממבט ראשון. מהרגע שנכנסתי לאולם בתור ילד לא יצאתי, הייתי כל היום עם אבא שלי בחוג, מתאמן עם כל הקבוצות, הוא היה מאמן כמה קבוצות, הייתי מתאמן עם קבוצות של ילדים קטנים ממני בגיל שלי, גדולים ממני, ככה שיצא לי להיות כל היום במגרש. ומתי הבנתי שאני רוצה להיות שחקן? אולי שהגעתי לנוער של מכבי תל אביב, ובאותה תקופה גם שיחקתי בנבחרת ישראל לנוער, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי פה, וגם קיבלתי מעמד בצבא של ספורטאי מצטיין, אז ברגע הזה הבנתי שיש לי פה הזדמנות וללכת על קריירה של כדורסל. בהתחלה לא הכל הלך חלק, אבל אני יכול להגיד שאני מבסוט על עצמי שאף פעם לא ויתרתי על החלום הזה.
גדלת בעצם בבית עם אחות שהיא גם כדורסלנית, בר גילינסקי. תספר קצת על החוויה הזאת, האם היא הייתה אולי סוג של מודל לחיקוי?
זה לא סתם שאחותי הייתה שחקנית כדורסל, היא הייתה השחקנית הכי טובה. בכל מקום שהיא הגיעה אליו היא הייתה הכי טובה, וזה משהו בין שחקן כדורסל זה לא משהו שאפשר להשתוות אליו. אנחנו היינו בית מאוד מאוד תחרותי, ועמדה בפני תחרות שלא יכלתי לעמוד בה, שלא היה לי שום סיכוי לנצח. אז בתור ילד היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, הייתי קנאי לה והייתי מציק לה, ותמיד שמחתי לראות שהיא מצליחה, אבל כאילו שהיא הייתה מנצחת אותי, זה היה כבר מתחיל להכאיב לי. ובאמת בתור ילדים קטנים לא היינו מסתדרים הכי טוב, אבל כשהתבגרנו ולמדנו להכיר אחד יותר טוב יותר שנייה, זה הפך להיות קשר של פרגון נטו. אבל החוויה הכללית של איך לגדול היה לידה, במיוחד שהיא בן אדם, מי שמכיר אותה, כזה קשוח ולא פשוט, היה מאוד מאתגר לגדול לידה. אני מאמין שזה חישל אותי בהרבה נושאים.
וואו, זה בהחלט מרתק, ואני לא כל כך מכיר הרבה מקרים כאלה, אולי עכשיו סנדי כהן ונטישה היידמן, אבל באמת נדירים המקרים האלה. ובאמת דיברת קצת על זה שגדלת בהפועל מטר, ואחרי זה עברת להפועל חולון ולבסוף למכבי תל אביב, וגם אמרת ששם בעצם אולי הבנת שאתה רוצה להיות שחקן ויכול להיות שחקן, אז תיתן קצת מבט מבפנים, איך זה לשחק בעצם במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, מה מקבלים שם שאולי לא מקבלים במקומות אחרים?
קודם כל, אני קשה לי לענות על השאלה הזאת, מה לא מקבלים במקומות אחרים, כי אני לא באמת יודע, ובמיוחד אני רואה במחלקות נוער בשנים האחרונות, מאז שהוקמו כל האקדמיות, אני רואה שיפור מאוד גדול באיך שהמחלקות נוער עובדות, בהרבה מקומות. אבל מה שהיה מיוחד במחלקת נוער של מכבי תל אביב, שזה מעטפת באמת ברמה הכי גבוהה שיש אפילו מעט קבוצות בבוגרים שיכולים להשתוות למה שהם נותנים. זה קודם כל יש שם הרבה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, לפחות בתקופה שאני הייתי, שמאוד התחברתי אליהם. אבל הבונוס הכי גדול שהיה זה שגם בי"א שהייתי שם וגם בי"ב הייתי מתאמן גם חוץ מהנוער גם עם הבוגרים, שזה בכלל הייתה חוויה מטורפת לילד בן 16, 17, 18 להתאמן עם שחקנים בכזה סדר גודל, זה היה חוויה יוצא דופן.
ואם כבר אתה מדבר על להתאמן עם הבוגרים, האם אתה זוכר אולי דברים ספציפיים שקרו באימונים האלה?
וואו, לא דברים ספציפיים, אבל פשוט החוויה הזאת של לראות פה פתאום את סופו בגודל אמיתי ולהתאמן איתו ולעבור חסימה שלו, לשחק איתו פיק אנד רול, ולא רק הוא, היו שם אגדות שפפלוקס שהיה במכבי ואני הייתי ילד בן 17, היה מדבר איתי והיה מסביר לי דברים, זה משהו שאף מאמין לא יכול ללמד אותך ולהסביר לך, והיו שם שמות לא נורמליים, זה פשוט היה חוויה.
וואו, זה באמת יוצא דופן. ואת קריירת הבוגרים בעצם פתחת בליגה הלאומית, היית שם הרבה שנים, אליצור יבנה, אירוני רמת גן, הפועל כפר סבא, הפועל גליל עליון, אליצור יבנה, אלף סמך רמת השרון, כמובן שגם היום אתה בליגה הלאומית, אבל אחרי זה, אחרי רמת השרון, עברת סוף סוף לליגת העל. מה אתה לוקח מהשנים הראשונות בליגה הלאומית, ואיך אתה מרגיש עם זה כיום? מה בעצם למדת מהשנים האלה?
למה למדתי, אני יכול להגיד שהיום בדיעבד אני יודע שלא לא השתמשתי ביכולות שהיו לי אז, הייתי, אני חושב שלא הייתי מספיק בוגר מבחינה נפשית ומנטלית, ובגלל זה בשנים הראשונות שלי בלאומית לא הבאתי את היכולות שלי לידי ביטוי. זה לא שהיום אני שחקן אחר ממה שהייתי בגיל 21-22, אני לא חושב שאני הרבה יותר טוב ממה שהייתי אז, היום אני פשוט הרבה יותר בוגר ויודע לנצל יותר טוב את מה שיש לי. וזהו, לא היה איזה שיעור מיוחד בשנים האלה. פשוט הזמן עשה את שלו, אני בן אדם שמתבגר גם בקצב שלי, יש כאלה שהם בני 17 והם כבר מספיק בוגרים בשביל העולם הזה של הכדורסל מקצועני לבוגרים, ויש כאלה שלוקח להם כמה שנים להבין איך העסק עובד.
באירוני רמת גן צריך לציין ששיחקת בין השאר עם דאגן בנדר, גם נמרוד לוי אפשר להגיד, אבל דרגן בנדר זה באמת חתיכת סיפור הקריירה שלו, גם ההגעה למכבי תל אביב, ה-NBA אחרי זה, החזרה למכבי תל אביב, העונה הנוכחית שהייתה מוצלחת בספרד עד הפציעה. תספר קצת על הזיכרונות שיש לך מדרגן בנדר בין ה-16 בעצם.
כן. חשוב לציין שהוא היה אז ממש ילד שפעם ראשונה יצא מהמדינה שלו, הגיע למדינה זרה והכל היה לו שוק. הדבר הראשון שאני זוכר ממנו זה שבאימון הראשון של העונה הוא פשוט נכנס לחדר הלבשה, פרס לעצמו איזה 6-7 זוגות של נעלי אדידס שהם הספונסרים שלו, ככה כולנו הסתכלנו עליו, לא הבנו מי זה החייזר הזה שהגיע. והוא היה עובד מאוד מאוד קשה, עם מי שבזמנו עבד גם עם דני, עם וליקו, המאמן הקרואטי. הם היו באמת עובדים שעות על גבי שעות. מבחינה מקצועית לא הלך לו כל כך טוב באותה שנה, אבל כי הוא פשוט היה ילד. הוא פוטנציאל מטורף, אני מקווה שהוא יחזור טוב מהפציעה.
ועוד נגיע לשחקן בן 16 נוסף בליגה הלאומית שיוצא לך לשחק נגדו העונה, אבל אחרי דרגן בנדר והליגה הלאומית וכל שאר החוויות שעברת שם, אפשר להתחיל לדבר על התקופה הראשונה שלך בליגת העל. בעצם הגעת לעירוני נהריה של דני פרנקו בעונת 2020-2021, פרנקו עזב במהלך העונה, הגיע שי סגלוביץ' וירדתם ליגה, עונה מאוד מאוד קשה עם מעט מאוד ניצחונות, אבל אתה כן הצלחת לפרוץ תחת סגלוביץ' ובאמת היית יחד עם ג'רן בלוסם גיים, אפשר להגיד, אולי נקודות האור היחידות. תספר קצת על העונה הזאת עם נהריה, גם הפריצה שלך מבחינה אישית, אולי איך הייתה החוויה לקבל את הטלפון מדני פרנקו שרוצה אותך בקבוצה, וגם את ירידת הליגה, עד כמה זאת חוויה קשה.
טוב, אז אני אתחיל מההתחלה, מהטלפון עם דני. דני היה איתי כנה מהרגע הראשון, ואמר לי שהוא רוצה שאני אצטרף לקבוצה, אבל הוא לא יכול להבטיח לי שום דבר, לא הבטיח לי דקות, לא... באמת אמר לי, תבוא תוכיח את עצמך, ולי ולדני היה סוג כזה של חיבור ראשוני ש... מחוץ למגרש מאוד מאוד התחברנו ואנחנו מאוד מבינים אחד את השני. על המגרש לקח לו קצת זמן לסמוך עליי, אבל אחרי כמה מחזורים הוא התחיל לתת לי הזדמנויות. וכמובן שתחילה, שבהתחלה להיות פעם ראשונה בליגת העל זה גם סוג של הלם, הגודל, הקצב, הכל אחר, הכל שונה, משהו שממש לא קל לעשות עליו התאמות, ולי לפחות לקח זמן לעשות ההתאמות. ואז דני החליט שהוא הולך, והגיע שי. לשי היה לי ולשי היה עבר מלפני זה, משנים קודמות, שלצערי לא סיימנו הכי בטוב, וכשהוא הגיע גם לא היה איזשהו קליק מהיר כזה, עד שמשחק אחד הוא זרק אותי למגרש והייתי טוב, אז הוא החליט שהוא נותן לי את ההזדמנות, ולקחתי אותה בשתי ידיים. לגבי זה שירדנו ליגה, היו המון ביקורות על איך שהקבוצה נראתה אז באותה תקופה, וממש לא רלוונטי אם לי באותה תקופה הלך טוב או לא. חשוב לציין שהשחקנים לא ויתרו, השחקנים נלחמו עד השנייה האחרונה בניגוד להנהלה. אנחנו בשנה הזאת של נהריה, בחודשיים האחרונים של העונה, שיחקנו עם שני זרים. שני זרים. בזמן שכל שאר הקבוצות, לקראת הפלייאוף, לקראת המלחמות בתחתית, החתימו עוד שחקנים, עוד זרים, אפילו רק בשביל האימונים, בשביל לנסות להציל את עצמם, בנהריה החליטו שהם מוותרים. וזה הסתיים בירידת ליגה.
אז עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לנקודה בקריירה שלך שהיית בלי קבוצה בקיץ 2021, אחרי התקופה בנהריה, וגם עשינו רעיון באותה תקופה באתר ספורט סאבי, מי שרוצה בהחלט יכול לחפש את הכתבה ולהכיר אותך יותר טוב בנוסף לפודקאסט הזה, ואז אתה מקבל הצעה מהפועל באר שבע. לדעתי זה היה קצת אחרי שהעונה כבר התחילה.
לא,
זה היה
סוף הקיץ. קצת אחרי שהאימונים התחילו, אבל לא פספסתי את ההכנה. הייתי איתם כל ההכנה.
נכון, אז הצטרפת לבאר שבע, ושם פחות קיבלת דקות, ובמהלך העונה עברת להפועל תל אביב, קבוצה שהגיעה לגמר גביע המדינה עם דני פרנקו, ושם עברת פציעה. אז בעצם יש לנו כמה שאלות גולשים של חברי קהילת ספורט סאבי, קבוצת וואטסאפ שהוקמה לאחרונה ושבה אנחנו מפרסמים תוכן בלעדי, ומי שעוד לא ראה מוזמן להצטרף, ונתנו להם את האפשרות לשלוח כמה שאלות, וכאן יש כמה שאלות שקשורות לעונה הזאת, ועוד לפני שנגיע לשאלות האלה, אשמח שתספר קצת על איך העונה הזאת עברה מבחינה אישית, בשבילך גם בבאר שבע, גם בהפועל תל אביב, ואז אני אשאל את השאלות הספציפיות.
אוקיי. Okay. שנה שעברה אולי הייתה העונה הכי מאתגרת שחוויתי בתור שחקן כדורסל. זה התחיל בלעבור לגור בבאר שבע, שזה כבר היה צעד לא פשוט, לעבור מתל אביב לבאר שבע, זה לא היה קל, ומי שמכיר את רמי גם יודע ש לא כזה פשוט אצלו, רמי אדר, אבל אני מאוד שמח שיצא לי לשחק תחת רמי. רמי הוא בן אדם ומאמן מאוד מאוד מיוחד, שאני יכול להגיד בוודאות שהוא המאמן שהכי חישל אותי, שאני גם אמרתי לו את זה ביום שהוא החליט לעזוב את הקבוצה, אמרתי לו שנכון, הוא לא באמת נתן לי הזדמנויות, הוא לא נתן לי הרבה דקות, אבל בכל זאת אני שמח שיצא לי לשחק תחתיו. אחרי שרמי עזב הגיע מאמן כפריסאי, שהוא בכלל לא היה מוכן לתת לי הזדמנות, כבר הייתי קרוב לוותר על העונה הזאת, ואז שוב הגיע הטלפון מדני, לעבור לקבוצה מדהימה, למועדון מדהים, בסיטואציה ממש טובה, שיש שם לא מעט שחקנים בעמדה שלי שלא היו קשירים באותה תקופה, ובאמת היה לי שם הזדמנות לבוא ולהגיע למועדון בכזה סדר גודל ולקבל את ההזדמנות, אבל לצערי, אתה יודע, אנחנו מתכננים תכנונים והחיים צוחקים עלינו, שבאימון השלישי שלי בהפועל נפצעתי וקראתי רצועה באגודל בכף היד, והייתי צריך להיות כמעט חודשיים בחוץ, ואז כבר שחזרתי, כמובן שהייתי בכושר פחות טוב, אבל חזרתי לפלייאוף, באותו תקופה היינו בפלייאוף התחתון, שיחקתי כמה משחקים שם, ואז שהתחילה שהפועל עלו שוב לפלייאוף העליון, אז כבר פחות קיבלתי הזדמנות, אז ככה שיצא שבמשך עונה שלמה שיחקתי מעט מאוד, אבל אני יכול להגיד שעל השנה הזאת שלמדתי על עצמי המון דברים, זו הייתה שנה שחישלה אותי, שביגרה אותי, ואני שמח שהיא נגמרה, אבל אני שמח שחוויתי אותה.
טוב, אז יש לנו שתי שאלות בנוגע לזה. אחד, זה בעצם מה לא עבד לך בהפועל תל אביב, ואני חושב שדי סיכמת את זה, אז כרגע לא נתעסק בשאלה הזאת, אבל יש גם שאלה, בתקופה ששיחקת בהפועל תל אביב, חווית פציעה ממש בשבוע הראשון, שמנע ממך לשחק במשך חודשיים, מה היה היחס שחווית והטיפול מהמועדון?
יחס מדהים, מושלם. האנשים בהפועל תל אביב אכפתים, ממש מועדון משפחתי. מאוד התחברתי לאנשים בתקופה שהייתי שם.
יפה מאוד, אז זו בהחלט תשובה מצוינת לשאלה. ועכשיו נגיע כבר לעונה הנוכחית בליגה הלאומית. כמו שאמרנו, עונה מדהימה גם מבחינה קבוצתית, גם מבחינה אישית, וקודם כל בוא נתחיל עם ההגעה לאשקלון. אחת משאלות הגולשים היא באמת, איך הרגשת כשקיבלת את ההצעה לשחק בליצור אשקלון?
זה אחרי העונה לא פשוטה, לא הגיעו להמון הצעות בקיץ. הבנתי שהצעות מליגת העל כנראה אני לא אקבל, ואז שוב הגענו כבר לקראת סוף הקיץ, נשארתי עם כמה הצעות, אשקלון ועוד שתי קבוצות, וברגעים הראשונים לא... זה לא שלא התלהבתי, אבל לא אמרתי, יו, אני חייב לחתום שם, לא הייתי בטירוף. אבל אחרי השיחת טלפון עם אבי, הבנתי מיד שזה מאמן שאני רוצה לשחק תחתיו. אז זה היה חיבור מאוד מהיר. אחרי שיחת טלפון אחת, ידעתי שהולכת להיות לי עונה טובה איתו.
ועכשיו עוד שאלה מהגולשים, איך זה לשחק בליצור אשקלון? ומה אתה חושב על העונה של הקבוצה ושלך ברמה האישית?
אני מאוד נהנה באשקלון. אני מאוד אוהב את כל השחקנים שבקבוצה, יש לנו חיבור מאוד מאוד מיוחד בחדר הלבשה, וגם יש לנו חיבור טוב עם המאמנים, עם אבי, עם רביב, באמת, זה נדיר לראות כולם באים לאימון, באים לעבודה עם חיוך על הפנים, שמחים לראות אחד את השני. היה לנו עכשיו תקופה קצרה בלי משחק, שקיבלנו 3 ימי חופש, וחזרנו אחרי הימי חופש, וזה היה, באמת היה געגוע אחד לשני. וגם ההנהלה באשקלון, זה משהו שאני מאוד אוהב את האנשים שם, את פיני ואת מיקי, מי שמכיר, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים שכל כך אכפת להם מהמועדון הזה, הם כל כך רוצים שנעלה לליגת העל, יש להם תשוקה מטורפת, וזה תשוקה כזאת שמדביקה את כל השחקנים וגורמת לכולנו לעשות אקסטרה מאמץ בשביל שדברים יסתדרו כמו שאנחנו רוצים.
דיברת קצת על העבודה עם אבי סוכר וציינת את רביב לימונד, ובהקשר הזה גם יש לך את רביב לימונד כעוזר מאמן, וגם אתה משחק עם שחקן ותיק כמו שלומי הרוש, אז כמה ניסיון הם מביאים לשולחן? איך באמת העבודה עם אנשים ותיקים בכדורסל?
ים של ניסיון, באמת, יש אבי ורביב ושלומי, זה, כולם עשו קריירות שאני יכול רק לחלום לעשות קריירות בכזה סדר גודל, והם באים בלי טיפת אגו. זה מדהים לראות, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, ואני משתדל לנצל את זה, כי גם שלומי אוהב לבוא ולתת לי טיפים, ואני מאוד מאוד אוהב להקשיב לו, ורביב, רביב עבד איתנו המון בקיץ, וגם במשחקים הוא נותן לי הרבה הערות והרבה טיפים שאני משתדל ליישם. ואבי זה כבר דבר אחר, לאבי יש חיבור, לי ולאבי יש חיבור שבחיים לא היה לי מאמן. אז זה פשוט כיף.
הגעתם העונה לגמר גביע הליגה הלאומית, ושם פגשת את יוגב אוחיון מעירוני נהריה והוא ניצח. ובנוגע ליוגב אוחיון, זה שחקן שסיפרת ברעיון שלנו בעבר שהוא באמת היה מודל לחיקוי, ושמעבר לזה כשהיית בנוער של מכבי תל אביב שהתאמנת איתו כמובן, וגם יצא לך לעבוד איתו באימונים אישיים, אז עד כמה זאת הייתה סוג של סגירת מעגל, פתאום אתה פוגש את יוגב אוחיון וגם נותן, לדעתי היה לך דאבל דאבל אדיר באותו משחק, תספר קצת על החוויה הזאת.
אני לא חושב שעדיין יש איזושהי סגירת מעגל, אולי בסוף השנה יכולה להיות סגירת מעגל, אבל יוגב זה שחקן שאני, שחקן ואישיות שאני מאוד מאוד מעריך. אני חושב שהוא עשה קריירה מפוארת, ואני חושב שהוא בן אדם מדהים, ולראות איך הוא שומר על כושר כזה, בגיל כזה, למרות כל הפציעות שהוא חווה, זה יפה לראות, ועוד יותר יפה לראות שהוא מגיע עם כזה פשן למשחק, בליגה הלאומית, אחרי שהוא שיחק במקומות, שוב, שאנחנו יכולים רק לחלום עליהם, וזה כיף לראות שיש אנשים כאלה בכדורסל.
העונה גם שיחקת מול בן שרף, בן ה-16, כוכב אליצור, נתניה, שגם כן הצטרף לתוכנית שחקן אמיתי, תוכנית שאתה היית חלק ממנה. אז קודם כל, איך הייתה החוויה לשחק מול שרף, ולאן אתה רואה אותו מגיע? וגם תספר קצת אולי על מה תוכנית שחקן אמיתי נתנה לך, בטח כשגם הוא חלק ממנו.
קודם כל, איך היה לשחק נגדו? היה לא כזה כיף לשחק נגדו, הוא ארוך בטירוף, יש לו ידיים ארוכות, והוא אתלט, והיה מאוד מאוד לא פשוט שחק נגדו, לא כל כך נהניתי. אני חושב שהוא פוטנציאל חבל על הזמן. מה שמיוחד בו זה שהוא ממש בוגר לגילו, שיש לו בגרות בגיל 17, שאין לבגרות, אין לשחקנים בגיל 25-6 את הבגרות הזאת. בנוסף לנתונים הפיזיים המיוחדים שיש לו ולקליעה שלו, ו... אני לא, אם הוא יישאר בריא, אני לא רואה את הסטריט שהוא לא יעשה קריירת יורוליג. עכשיו לגבי שחקן אמיתי, אני הייתי שם תקופה מאוד קצרה, אבל אני חושב שזה ארגון מבורך לכדורסל שלנו, שמקצוענים בטירוף, הם השחקנים שעובדים איתם, מקבלים כל מה ששחקן כדורסל צריך, וזה משהו לפניהם שלא היה בארץ, שמי שהיה רוצה להיות שחקן כדורסל מקצוען, היה צריך לדאוג למאמן אישי ולמאמן כושר ולתזונאי ולפסיכולוג ספורט, ופתאום בא ארגון כזה שאומרים לך, בוא, אנחנו נותנים לך הכל. זה בעיניי זה מאוד יפה, זה מבורך, ואני מקווה שהם יצמיחו לנו עוד הרבה שחקנים כמו בן שרף.
ועוד לפני התואר האישי שלך, עונה עלית לכותרות בכדורסל הישראלי כשחקן שהפועל ירושלים מעוניינת בו, וגם נשאלת על זה בשאלות הגולשים, האם קיבלת הצעה מהפועל ירושלים העונה? אז תספר קצת על זה, מה היה, מה כן היה, מה לא היה, איך זה להיות מוזכר כשם שיכול להגיע להפועל ירושלים בעקבות הפציעה של נועם דוברת והחור שנוצר גם בסגל הישראלי וגם בעמדת הרכז. כמובן שעכשיו נועם יעקב הגיע, כי אף שחקן אחר לא יכל, אבל תספר קצת על זה, האם זה באמת היה קרוב, האם רצית לעבור לשם, תן לנו את הפרטים.
קודם כל זה היה מחמיא. זה היה כיף, אני לא אשקר, במיוחד אחרי קיץ שקיבלתי מעט מאוד הצעות, פתאום לקבל הצעה ממועדון כזה, לא משנה מה הסיבות, זה כיף, ואני מודע לזה שיכול להיות שזה היה חד פעמי, ויכול להיות שזה לא יחזור שוב דבר כזה. אבל זה לא הייתה הסיטואציה הנכונה. אני התחייבתי לאשקלון, יש לי שם חיבור מאוד מיוחד עם הרבה אנשים, ולא הייתה הצעה, מבחינת אשקלון לא היה על מה לדבר בכלל, ככה שלא לא הייתה, לא היה שום התקדמות בנושא הזה, אבל אני גם לא רציתי לעזוב. ברגע שהייתה הצעה, יושב ראש אשקלון לקח אותי לשיחה, והסביר לי את הסיטואציה, אז אמרתי לו, עצור, 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 אתה לא צריך לשכנע אותי להישאר, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אני לא רוצה ללכת לשום מקום, פשוט לחצנו ידיים וזהו, וכאילו משהו שהיה, אוקיי, מחמיא, כיף, סבבה, התקדמנו בו, אנחנו מתרכזים כרגע בלעלות ליגה באשקלון.
ואלכסנדר ג'יקיץ' שוחח איתך?
לא.
אוקיי, אז בסך הכל אני מסכים איתך לגמרי, כלומר זאת באמת הזדמנות שהיא אולי חד פעמית, אבל בהחלט יוצא דופן, ולצד זה אתה נמצא בעונה אדירה בליגה הלאומית, ובתהליך לחזור לליגת העל דרך הדלת הראשית, ככה ש... נראה לי מהסיטואציה הזאת היה אפשר רק להרוויח, בין אם אתה נשאר באשקלון, עובר להפועל ירושלים, כל האופציות טובות, ובהחלט האפשרות שאתה נמצא בה היא מצוינת. ועכשיו אחת השאלות המעניינות יותר, בטח בכל מיני פודקאסטים, זה עד כמה הכדורסל לוקח מקום בחייך, האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי, כי לפחות לפי הרעיון שעשינו לפני כשנה וחצי, אמרת שזה משהו שאתה דואג שהוא לא יהיה כל שנייה כדורסל בזמן הפנוי גם, אבל עד כמה יוצא לך לצפות, ותספר קצת על זה.
כן, בעבר אמרתי שאני ביום יום שלי פחות אוהב להתעסק בכדורסל, כי אני באיזשהו שלב אני מרגיש שזה עובר את הגבול וגורם לי לאובר טינקינג כזה ומיותר. השנה אני יכול להגיד שאני כאילו יותר מרשה לעצמי יותר לחשוב, יותר להתעסק, אני מרגיש שיש לי תפקיד יותר גדול בקבוצה, יותר אחריות, אז אני חייב להרגיש שאני מגיע מוכן ו... ככה שיוצא לי להתעסק בכדורסל קצת יותר. זה לא שבעבר הייתי משקיע פחות, פשוט השנה אני חושב יותר, ואיך אני יכול לעזור יותר לקבוצה, ודברים בסגנון הזה. האמת שגם לאחרונה אני גם רואה קצת יותר כדורסל, אבל זה לא משהו שאני עושה באופן קבוע, פשוט אני לאחרונה עברתי לגור בקיבוץ, אז קצת יותר, קצת די משעמם פה, בוא נגיד את זה ככה, אז יוצא לי לראות יותר כדורסל.
איזה קיבוץ?
אני גר בקיבוץ חצרים ליד באר שבע.
יפה מאוד, ובהקשר הזה של הכדורסל בזמן הפנוי, האם יש קבוצות או שחקנים שאתה נהנה לצפות בהם כיום?
אמרתי שאני לא צופה הרבה. לא עולה לי איזה שם של קבוצה מיוחדת.
אוקיי, זה בסדר גמור, ומעניין לשאול אותך את דעתך על הכדורסל הישראלי כיום. יש מגוון רחב של דעות תמיד, יש אנשים שחושבים שהמצב מדהים, ויש אנשים שחושבים שהמצב על הפנים, ויש גם באמצע. איפה אתה נמצא בהקשר הזה? מה דעתך על ההזדמנויות שישראלים מקבלים או לא מקבלים? תשתף קצת את הדעה שלך על הנושא הזה.
בעיניי המצב של הכדורסל די טוב, יש הרבה מאוד ישראלים שמובילים קבוצות, יש לא מעט ישראלים שמשחקים בחול ומצליחים, גם בליגת העל, גם בליגה הלאומית, יש כמה כישרונות בליגה הלאומית שחבל על הזמן שהם הולכים בוודאות לעשות קריירות יפות בליגת העל, אבל כל זה לא מתחבר עם מה ששאלת בקשר להזדמנויות, כי לא תמיד כל הצעירים האלה מקבלים את ההזדמנויות. אבל מי שיהיה מספיק סבלני, בסופו של דבר יקבל את ההזדמנות. יש כאלה שמקבלים את זה בגיל 17, ויש כאלה שמקבלים את זה בגיל 20 פלוס. מי שיהיה מספיק סבלני, יגיע בסופו של דבר לאן שהוא מכוון. אבל שוב, יש כמה קבוצות בליגת העל השנה, שאני ממש נהנה לראות הישראלים שם.
אחד הדברים שציינת באותו רעיון שעשינו, זה האהבה שלך לאתלטיקה. תשתף קצת על זה, באמת סיפרת שאתה חולה על אתלטיקה בקטע אחר, אז זה ממש מרתק לשמוע על זה.
שוב, כשהייתי ילד, אבא שלי בנוסף לזה שהוא היה מאמן כדורסל, הוא היה גם מאמן אתלטיקה, כי בעבר הוא היה אתלט, הוא היה אלוף ישראל בקפיצה משולשת, ככה שיצא לי גם להגיע לחוג של האתלטיקה, הייתי ילד די אנרגטי ש... שלא יכל לשבת, אז יצא לי להיות בעוד חוגים חוץ מכדורסל. אז יצא לי להתנסות באתלטיקה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מאוד פשוט ממש אוהב לראות את זה בטלוויזיה, זה בעיניי הדבר אולי הכי מעניין שאפשר לראות בטלוויזיה, אני יכול לראות תחרויות 3 שעות דבוק למסך, משהו שלא יודע, אני פשוט אוהב את זה.
וואו, ויש אולי אתלט ספציפי שאתה מעריץ, אולי כמה אתלטים לאורך השנים?
הבולט מיוחד, זה משהו שזה נספר לנכדים שלנו, שיצא לנו לראות אותו בטלוויזיה בשידור חי. חוץ ממנו, יש את הילד השוודי עכשיו, שהוא בקפיצה למות, ברח לי השם שלו.
נכון, גם לי.
הוא גם משהו מיוחד.
נכון. אני אחפש את השם של הילד, אולי דופלנטיס?
כן, בדיוק.
כן, אז מצאתי דופלנטיס, אומן דופלנטיס. והאם יש אולי משהו נוסף שלא יודעים עליך, משהו מעניין שתרצה לספר?
לא יודעים, הרבה לא יודעים עליי. כמו שאמרתי, אני גר בקיבוץ, אימצתי כלב לאחרונה.
וואו.
אני גם לומד באוניברסיטה הפתוחה. מה עוד לא יודעים עליי? אני מכור למקדונלדס.
אני
וגם...
גם, אני גם, אני הולך כל שבוע לאחרונה.
הלוואי, הלוואי וזה היה פעם בשבוע, פעם בשבוע זה עוד היה טוב. ואני והבת זוג שלי, יש לנו כזאת אהבה מטורפת למקדונלדס, שאפילו לכלב קראנו מק.
וואו, ובנוגע לאוניברסיטה הפתוחה, מה בדיוק אתה לומד שם?
פסיכולוגיה.
ותספר קצת על זה, עד כמה אתה מחובר לתחום, האם זה משהו שהתעורר לאחרונה, או שבמשך שנים זה משהו שמעניין אותך?
לא היה לי איזו משיכה מטורפת לתחום, פשוט בשנה שעברה ברגע שנפצעתי כזה סוג כזה שנפתחו לי העיניים והבנתי שאני לא אהיה תמיד בכדורסל וצריך לחשוב על העתיד, והרגשתי בנוסף לזה שהיה לי די הרבה זמן פנוי שחוץ מאימונים חיפשתי איך למלא אותו והצלחתי למצוא את זה בלימודים. אני לא לומד עכשיו בקצב מטורף, בכל זאת זו אוניברסיטה פתוחה, כל אחד לומד בקצב שלו, ואני לומד די בקצב איתי, אבל זה עדיין נחמד לי ללמוד דברים חדשים, להשאיר את המוח קצת, ושוב, זה להתעסק, להעסיק את המוח בעוד דברים חוץ מכדורסל, בעיניי זה עושה רק טוב.
אחלה, אני חושב שיש כל מיני שחקנים שעושים דברים דומים, נימוד לוי, גבי צ'צ'שווילי, היה עוד שם שעלה לי לראש, איתי סגב,
כן.
כל מיני שחקנים שבאמת נרשמים ללימודים וזה יפה לראות, ועכשיו השחקנים והמאמנים הכי טובים שעבדת איתם, איזה שמות עולים לך לראש?
מבחינת מאמנים זה אבישי גורדון, דני פרנקו אבי סוכר. אבישי היה לי איתו אהבה מטורפת בתקופה שהוא אימן אותי. דני גם היה לי, יש לנו חיבור מאוד מיוחד ואני ממש שמח לראות כמה שהוא מצליח. ואבי זה משהו אחר, אבי אנחנו... כאילו זה כבר מעבר למאמן שחקן, אני מאוד אוהב אותו. מה שאלת על שחקנים, נגיד מי היה הכי קשה לשחק?
עם מי הכי נהנית לשחק, השחקנים הכי טובים יותר נכון, ואחרי זה השחקנים שהיה הכי קשה מולם.
הכי טובים ששיחקתי איתם, זר, ג'ייקוב אנד בראון, ישראלי ברטימור.
והשחקנים שהיה לך הכי קשה לשחק מולם?
ג'רמי פרגו.
יפה מאוד, ועכשיו נדבר קצת על העתיד שלך, וקודם כל על העמדה על הפרקט, האם אתה רואה את עצמך כרכז, באמת עד סוף הקריירה אולי, או שאתה עדיין רואה את עצמך כמישהו שיכול לשחק, גם בעמדה מספר 2, תספר קצת על זה.
אני רכז, באופי שלי אני רכז, זה מה שאני עושה הכי טוב. בליגת העל ניסו להשתמש בי בכל מיני דרכים מעניינות, לפעמים זה עבד, לפעמים לא, אבל לא יכלתי להביא את מי שאני באמת, כי לא נתנו לי להיות מי שאני. באבי, ואמר לי, אתה, אבי גם היה רכז, הוא יודע איך רכז צריך להרגיש, הוא מהשנייה הראשונה נתן לי את הביטחון, שהוא לקחת קבוצה, הוא אמר לי, אני סומך עליך, אתה המאמן שלי על המגרש, והוא נותן לי חופש פעולה, כמו שבחיים לא קיבלתי. אז זהו, אין מה לדבר, אחד, שתיים, מה יקרה שאני אחזור לליגת העל, אני לא יודע מה יקרה. אני רכז, זה מה שאני רוצה לשחק. אם יבוא מאמן ויבקש ממני לעשות דבר אחר, אני אעשה את זה, כי אני אכבד כל מאמן שיאמן אותי. אבל אני הרבה יותר טוב בתור רכז מאשר בעמדה שתיים.
וכיום, כשחקן, מהם היתרונות שלך לדעתך, ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר?
מבחינת יתרונות, אני חושב שמאוד התבגרתי בכל הנושא של מנטלי, שקט נפשי, אני מרגיש שאני מגיע למשחקים הרבה יותר רגוע, וגם במשחקים שאנחנו בפיגור, אני מרגיש שאני לא נלחץ, ואני יודע שבסופו של דבר יהיה בסדר. ובנוסף לזה, הפיזיות שלי, אני חושב במיוחד יחסית לליגה הלאומית, אני די אתלט גדול וחזק לעמדה שלי לליגה הזאת. דברים שאני צריך לשפר זה את האחוזים מבחוץ, לעשות החברים שלי יותר טובים, וזהו, להישאר רגוע.
ועד כמה הכלייה מבחוץ בגיל הזה זה משהו שעדיין אפשר מאוד לשדרג, איך אפשר לעבוד על האספקט הזה וממש לשפר אותו לדעתך?
זה תלוי אם יש לך איזושהי בעיה טכנית או לא. ברגע שאם אין לך בעיה טכנית, זה רק מנטלי, זה רק בראש, זה לעבוד ולהאמין בעצמך. לי בשנה האחרונה אני מרגיש שפשוט יוצא לי לזרוק קצת פחות, אבל אני לא מרגיש שהשנה זה איזשהו חיסרון, אני לא יקרה שאני אעמוד ולא אזרוק, פשוט יוצא לי קצת פחות. זה לא משהו שמטריד אותי, אני לא נרדם בגלל זה בלילה.
ועכשיו, מהם החלומות שלך להמשך הקריירה? מטרות, חלומות, גם וגם, או אחד מהם, מה שתרצה להגיד.
החלומות שלי זה קודם כל להמשיך ליהנות מהכדורסל. כי בעבר כל הזמן כיוונתי הכי רחוק שאני יכול להגיע, אבל לא דיברתי על זה שצריך שיהיה לי כיף. אז לפעמים הייתי ברמות יותר גבוהות, אבל לא היה לי כיף, וזה לא שווה את זה. אז קודם כל שימשיך לי, שישאר כיף, שנעלה ליגה עם אשקלון. אני מאחל לעצמי גם שהכדורסל ייקח אותי לכל מיני מקומות מעניינים, אם אני לא יודע אם זה בארץ או בעולם, ולשחק כמה שיותר.
טוב, לסיום, באמת עברנו על כל הקריירה שלך, ויצא לך לספר כמה אנקדוטות, בין אם זה סופו, פפלוקס, דאגן בנדר ועוד. האם יש לך איזשהו סיפור מיוחד שנזכרת בו לפינת סיפור?
את האמת שזה לא איזשהו סיפור, זה בגמר גביע שהיה לו מזמן, היה איזה כמה, היה דקות שנעריה קיבלו המון שריקות, וכל הספסל שלנו באשקלון היינו מאוד עצבניים וכעסנו, וזה היה לקראת הסוף והיה מאוד מאוד מותח, ואני באותו רגע הייתי על הספסל והייתי ממש עצבני, ושרקו עבירה חמישית לגבוה שלנו, ואבי פשוט התעצבן בטירוף, וכל הקבוצה ממש כעסה, ובאותם רגעים של עצבים, אבי פשוט החליק ונפל, שבכל העצבים והמתח זה היה, לא היה אפשר לפספס את זה, ואפילו אחרי המשחק עם כל הבאסה, שהייתי כל כך מאוכזב, שכל פעם שנזכרתי בזה, זה העלה לי חיוך. אז מי ש... אין לי את הסרטון, אבל אני בטוח שיהיה לכם איזשהו דרך להשיג את זה.
יפה מאוד, וקודם כל, גל, אני רוצה להודות לך שהתארחת בפרק הזה, באמת הייתה שיחה מרתקת, וכיף לראות את ההצלחה שלך בליגה הלאומית, ושזה רק יימשך בעזרת השם. וגם אני רוצה להודות לכל המאזינים של פודקאסט התשיעית באירופה, תודה רבה לכל מי שהאזין עד עכשיו, ואתם מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, מי שעוד לא הוריד את אפליקציית ספורט סאבי, גם זה הזמן, מי שעוד לא הצטרף לקהילת ספורט סאבי, אז זה גם הזמן, אם אתם רוצים לשאול שאלות, בפרקים הבאים בפודקאסטים ולא הספקתם לשאול את גל לדוגמה, אז כדאי לכם להצטרף, כי זה נותן אפשרות לעשות את זה, ועוד הרבה פעילויות אחרות שנמצאות בקבוצה. אז שוב, תודה רבה לך גל, תודה רבה לכל מי
תודה רבה.
שהאזין, ונתראה בפעמים הבאות.